בוקר טוב, ברשות כבוד הרב הראשי לרמת גן, הגאון הרב אריאל, ידידי הרב מנחם בורשטיין, המנחה היקר, קהל קדוש ונכבד. ראשית צריך להבחין מהו הגדר של יולדת. כדי להבחין בגדר הזה, נוכל אז להתחיל לקרוא לה בשם מסוכנת. לפני שנגיע לגדר של יולדת, לא נגיע לגדר של מסוכנת. בהלכות טהרת המשפחה, כתב אבי מורי בכמה מקומות, שירידת מים אינה נחשבת כתחילת לידה. הן לעניין טומאה, זאת אומרת שהוא יכול עדיין ככל בעל ואישה שהיא טהורה, היא לא נקראת מעל לידה, והן בעניינים אחרים שנוגעים שוב ביחסים שבינו לבינה. הנקודה המרכזית כאן, ירידת מים לא נחשבת כטומאה. שונה הוא הדין בשבת. הפרופסור אברהם סופר התכתב עם הרב זילברשטיין, האם ירידת מים לגבי שבת נחשבת כבר כתחילת לידה או לא? מהמסע ומתן יוצא כאילו שאין תשובה סופית. והאמת היא שבאמת אין תשובה סופית. אי אפשר להשליך מאישה אחת לחברתה. אין דמיון בין מקרה אחד למשנהו. כל מקרה חייב להיות נידון לגופו. יש נשים שאחרי 5-6 לידות, ירידת מים זה כבר אוטוטו לידה. יש נשים שכבר בלידה הראשונה יש לה את התחושה של 5-6 לידות. זה עניין אישי, ממנו בוודאי שאי אפשר להשליך. הופעת הצירים היא המקובלת כתחילת לידה. הופעת צירים פירושו בדחיפות כזו, כפי שהאישה מבינה בעצמה שהיא כבר לא יכולה להחזיק מעמד. אמנם הפוסקים כתבו, מדובר בזמן שהיא נתמכת על ידי חברותיה, שהיא כבר לא יכולה ללכת בכוחות עצמה. רק אז זה נקראת לידה. אבל להלכה, בזמנם היו יולדים בבית. כדי לעשות עבורה מלאכות, היה מדובר על לידה בבית. בימינו כולן הולכות לבית יולדות, וההליכה לבית היולדות היא עצמה חלק בלתי נפרד מהלידה. זאת אומרת שאם היא תאחר מעט מלהגיע לבית היולדות בזמן, עלולים להתפתח מצבי סיכון, ונמצא שאני מונע את הסיכון מלהגיע, וזה נקרא פיקוח נפש. כי להלכה, פיקוח נפש שעתיד להתרחש בוודאי, דנים אותו כפיקוח נפש של עכשיו. יש פיקוח נפש שהוא בספק אם יגיע, אליו לא מתייחסים כאל פיקוח נפש, אלא כאל ספק רחוק. אבל בפיקוח נפש ודאי, שהרי אישה יולדת זה דבר טבעי, הפוסקים גם דנים אם צריך לעשות שינוי בכל פיקוח נפש, או רק בלידה. כי מרן כותב לעשות דברים בשינוי. למה דווקא בלידה? כותבים הפוסקים הסבר, אישה אחת מאלף לא יימצא שהיא נתקלת במצב של מוות כתוצאה מלידה. מסבירים גם בהשקפה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לפריה וריביה, הוא ברא אותו בצורה טבעית שאישה תלד ללא סכנה. במצב של הלידה היא נחשבת כמסוכנת. במצב של הלידה מטפלים בה כמסוכנת, אבל לא שהיא נחשבת כחולה שיש בו סכנה. דנים בה בדיני שבת כחולה שיש בו סכנה, אבל זה דבר טבעי. בגלל שזה דבר טבעי, לכן ההתייחסות צריכה להיות זהירה, ולכן גם מקלים, לא רק מרגע שכבר היא לא יכולה ללכת בכוחות עצמה, אלא נתמכת על ידי אחרים, גם לפני כן. לכן, אם המרחק בין מקום המגורים לבית היולדות הוא גדול, א', האם צריך לשבות בחודש התשיעי, בימים שבהם היא ראויה ללד, האם היא צריכה לשבות במקום קרוב לבית היולדות, כדי למנוע פחות חילולי שבת? הלכה למעשה היא לא חייבת, היא יכולה להישאר בביתה. הסיבה לדבר, תמיד היישוב הדעת של היולדת חשוב לנו מאוד מאוד. ככל שהאישה מיושבת בדעתה יותר, היא פחות מגיעה למצבי סיכון. ולכן יש גם השלכות נוספות לזה. היום יש דבר חדש וטוב שנקרא תומכת לידה. תומכת לידה זה מצב מצוין ומותר לה לחלל שבת כדי לסייע. לא רק בלידה ראשונה, ששם זה דבר שבא לידי ביטוי מוחשי. בלידה ראשונה פחדים גדולים. בלידה ראשונה היא באמת ובתמים מיישבת את דעתה. פעמים שיש תסבוכות בהיריון, והתומכת לידה אמורה לשחרר ממנה את הפחדים, התומכת לידה מדריכה אותה את הנשימות הנכונות, את התנועות הנכונות. תומכת לידה זהו מצב נפשי, ואף על פי כן מותר כדי ליישב את דעתה. אני זוכר את הלידה של הבן הראשון שלי, גרתי בתל אביב, ואשתי משום מה רצתה ללדת בבית החולים השרון, בפתח תקווה. היה לנו בית חולים מרחק הליכה מהבית, בקריה. אבל אמרו שבקריה זה לא בדיוק, אז היא רצתה בשרון. שאלתי את האבא שלי, ומה יהיה אם היא תרצה ללדת בשבת? אמר לנו, אז מה? תיסעו בשבת. היא ברוך השם לא ילדה בשבת, אבל זו דוגמה להראות מה פירוש יישוב הדעת. היום יש גם בבתי חולים מסוימים כשרות מהדרין. האישה רוצה אוכל כשר למהדרין. בבתי חולים מסוימים את האוכל הזה לא ניתן להשיג. עד כמה שאני יודע, היום ברוב בתי החולים אפשר להשיג את זה. אבל נאמר שלא ניתן להשיג, והאישה רוצה ללדת באותו מקום, כי שם היא תשיג אוכל למהדרין. זה כבר נקרא יישוב הדעת. כבר בשביל סיבה כזו, אני רשאי להסיע אותו לאותו בית חולים, ששם תתיישב עליה דעתה. אותו הדבר גם התומכת לידה. אלא שבשני המקרים, אני צריך לדעת שההשתדלות למנוע כמה שאפשר חילולי שבת, צריכה להיות מקסימלית. אני אתן קודם כל את ההקדמה, איך להגיע לבית החולים. יש למעשה שלוש אפשרויות. או ברכב הפרטי, או במונית, או באמבולנס. האפשרות המועדפת מכל השלוש, זאת האפשרות של האמבולנס. האמבולנס נכון לקריאה בכל רגע. לאמבולנס אין בעיה לחבות את המנוע, לחזור ולהתניע, כיוון שהוא צריך להיות מוכן לקריאה בכל רגע. בדיוק כשם, שחייל שעליו לבצע פטרול רחוב סביב מחנה בדרך מסוימת, הפטרול אורך כשעה עד שעתיים. הוא מסיים את הפטרול, הוא אמור לחבות את הרכב, ולאחר מכן כעבור שעתיים שלוש להתחיל את הפטרול מחדש. כדי שהרכב יהיה נכון לפטרול הבא, הוא חייב לחבות את המנוע. להשאיר את הרכב תקין. אותו הדבר גם האמבולנס. האמבולנס אמור להיות נכון לקריאה בכל רגע. גם אם נהג האמבולנס יהודי, אם הוא גוי זה פשוט, אבל אפילו אם הוא יהודי, הוא אמור לחבות את הרכב, להניח אותו במצב שהוא יהיה מוכן לזינוק מיידי לכל קריאה שהוא ייקרא. לכן, השימוש באמבולנס אל היולדת, הוא הפשוט ביותר, הקל ביותר. הדרגה השנייה זו מונית. אין לי ברירה. אני, אין לי רכב, או שיש לי ואני לא יודע איך לנהוג, אני פוחד שיקרה משהו בדרך. מותר לי לנסוע עם מונית. אני לא אמור לחשב חשבונות, איך הוא יחזור, האם בגללי הוא יחלל שבת. אבל כאן צריך להיות בהשתדלות מראש, עם סכום כסף בארנק, לפתוח את הארנק שהוא ייקח את הכסף, נכון לזה שלא יצטרך מראש להתחיל להגיד לו אני אשלם לך אחר כך ויתחילו ויכוחים, מראש הוא מכין את התשלום. בדיוק כמו שמתנהגים כשרופא מוזעק לבית, מחשש סכנה, והרופא דורש תשלום, פותחים לפניו את הארנק ושייטול מה שמגיע לו. לא צריך להתווכח עם הרופא, גם עם הרופא יהודי, לא מתווכחים איתו. הוא רוצה את שלא ניתן לו את מה שהוא מבקש. אבל פה דיברתי על נהג מונית. נהגי מוניות הם בדרך כלל חשדנים. נכון, הוא רואה זו לידה, זו יולדת, הוא מאמין, אבל הוא דורש את כספו. בצדק אני חושב, ניתן לו את מה שמגיע לו. לכן מראש, בתיק שבו מכינים את כל המסמכים לקראת הלידה, אמור גם להימצא כסף. האפשרות הפחות טובה מכל השלוש זה להשתמש ברכב הפרטי. בעבר היו לנו מכוניות עם הילוכים ידניים. בהילוכים הידניים היה קל מאוד להורות איך מתנהגים. בהילוכים הידניים, ברגע שמשחררים את הקלאץ', מיד הרכב כבה. כשהרכב כבה, לא אני חיביתי אותו, הוא כבה מאליו, בוודאי שאין ספק, הוא לא עשה מעשה בידיים. והרי הוא צריך לתמוך, לעזור לאשתו שתרד מהמכונית, מותר יהיה לו לנהוג בצורה כזו. אבל, פה מתעוררת בעיה. הרכב בדרך כלל, כשאני מגיע אל בית היולדות, עומד בכניסה. הוא חוסם את המעבר לרכב הבא. מישהו יצטרך להניע את הרכב, להכניס אותו לחנייה. זו בעיה. עם הבעיה הזו צריך להתמודד. אז אם בעמדת השומר יש איזה מישהו לא יהודי מצוין, הוא ייקח את המפתחות, הוא יעשה מה שהוא מבין. ואם מראש עמדת החנייה היא כזו שאפשר להכנות את הרכב, להשאיר את המפתחות בפנים, המצבר ייגמר, שהרי הוא לא קיבה את הסוויץ', ברגע שהוא לא קיבה המצבר ייגמר, לא נורא, 500 שקל שווה לידה. זאת אומרת, הכיבוי בחנייה פתר את הבעיה, אבל כשהכיבוי נעשה בכניסה וזה לא בחנייה, אין עצה אלא שהשומר ייקח את הרכב, אם הוא לא יהודי זה הקל ביותר, ואם הוא יהודי אין ברירה אחרת, יניע את הרכב ויכניס אותו לחנייה. מי מצטרף ללידה? דיברתי קודם על תומכת הלידה. התומכת לידה תמיד היא לא ישנה עם היולדת. היא גרה בביתה. התומכת לידה נמצאת בדרך לבית היולדות. זה קל מאוד. אני מבקש מהנהג, תעבור דרך הבית של פלונית. אנחנו יורדים, מבקשים ממנה להצטרף אלינו, ואז היא באה. אמנם היא מחללת שבת, אבל מותר, כיוון שזה חלק מהתהליך של הפיקוח נפש. אין ברירה, מטלפנים אליה, קחי את הרכב שלך ותבואי. אנחנו במהירות צריכים להגיע, מרגישים כבר שאי אפשר להחזיק מעמד. מותר לה גם להניע את הרכב שלה לבד בנפרד, כדי להגיע אחרי היולדת אל בית היולדות. זאת אומרת, התומכת לידה מותר לה לחלל שבת בעצמה, כדי להגיע לחדר הלידה לתמוך ביולדת, עד כדי כך יש תועלת בתומכת הלידה. תומכת הלידה זה מובן, כי היא חלק מהלידה. הבעל, מי צריך אותו? האמא, עוד אפשר לומר, שהיא מסייעת. הבעל, הוא מתרגש, הוא לא יודע מה לעשות, איך להגיב. בכל זאת, במקרים לא מעטים, האישה כשרואה את בעלה לידה היא נרגעת. הרוגע הזה בלידה נותן את כל התמיכה לאישה. נותן לה את היכולת ללדת בצורה נכונה. ולכן מותר בהחלט לבעל להצטרף אל האישה. אבל בדרך כלל בלידה ראשונה החמות רוצה להצטרף, והאימא בוודאי, והבעל מי מוותר, ובקיצור חמולה שלמה. זה לא נכון. צריך מראש לתת לאישה את האפשרות, תבחרי מי את חושבת הוא הנחוץ ביותר, בבקשה תסתפקי במועט. זה שבת. אישה יראת השם יודעת את ההבחנה, והיא תסתפק, לפעמים היא תגיד מספיק לי שבעלי יבוא איתי. לפעמים היא תאמר אני רוצה גם את אמא שלי. אם היא רוצה גם את האמא וגם את הבעל, מותר גם לבעל להצטרף, אפילו שכבר האמא נמצאת לידה, והאמא יכולה בהחלט למלא את מקומו של הבעל. החוסר נחת, איך יכול להיות שבעלי לא יהיה לידי בלידה? החוסר נחת הזה גורם למתח פנימי לאישה, ואישה בשעת הלידה אמורה לקבל את הרוגע המקסימלי כדי שהלידה תעבור בשלום. לכן את כל מה שניתן לעשות כדי שהאישה תהיה רגועה, בין אם זה באמצעות ההימצאות של הבעל, ובין אם זה בתוספת של האישה, או של האימא, או של התומכת לידה, אפשר בהחלט לצרף את כל אלה, ומותר יהיה לחלל שבת ביחד עם היולדת. דיברנו על מצבים של לידה. זה כולל גם מצב של הפלה, לא עלינו. אישה מקבלת דימום, מוזעקת מיידית אל בית היולדות. חלילה לא מדובר על לידה לא טבעית. נמצא כאן הדוקטור שוסהיים שיחיה, וזו השבת שמתאימה לדבר על נושא ההפלות. לדאבון לב גם בתוכנו פסטה המגפה, גם בקרב הציבור היראים, לדאבון לב לא מבינים את חומרת העניין, וצריך לעורר גם על הנושא הזה של ההפלות. לדאבון לב, בקלות דעת או של רופאים או של משפחה שמדברים על הנושא הזה, גורמים לאישה מין פחדים כאלה שהיא רוצה להפיל. ולא פעם אנחנו נתקלים בשאלות הלכתיות מסובכות. ברוך השם, השבוע התבשרתי על גברת שהפניתי לדוקטור שוסהיים, ילדה ילד בריא, ברוך השם, קונסוליה של רופאים היו לידה, ברוך השם, ילד בריא לחלוטין, שום בעיה לא הייתה, כאשר בכל תהליך ההיריון ניבאו לה מי יודע מה. לכן מאוד מאוד צריך להיות זהיר, לא להיות קל דעת בקלות לוותר, צריך להיות חכם. מצד שני, גם לא להיות קל דעת בצד ההפוך, כשרופאים אומרים צריך הפלה. לא לומר אני סומך על הקדוש ברוך הוא בוטח וגומר, לא, אין דבר כזה, צריך ללכת לרופאים, ורפו ירפא, צריך להתייעץ, לא לזלזל, לא בצד הזה ולא בצד הזה. אבל מבחינת השבת, אישה שאמורה להפיל, וההפלה כרגע נמצאת במצב דחוף, שהיא חייבת לבצע אותה בשבת, האישה הזו יכולה לחלל שבת. דין המפלת דומה לאישה יולדת. אין הבדל בין מפלת לבין יולדת. אני אתן את הדוגמה ממה שנאמר ביום הכיפורים. רבותינו קבעו שלושה שלבים ליולדת. ביולדת מדובר על אחרי לידה, אחרי שהיא כבר סיימה את הלידה. שלושה ימים הראשונים, בין אם היא רוצה ובין אם היא לא רוצה, בין אם הרופא אומר ובין אם הרופא לא אומר, היא נקראת מסוכנת. מחללים עליה את השבת. בין שלושה לשבעה, שומעים לאחד מהם. האישה אומרת אני לא צריכה. והרופא אומר שהיא צריכה. האישה אומרת שהיא צריכה, והרופא אומר שהיא לא צריכה. שומעים לאחד מהם ומחללים את השבת. אחרי שבעה עד שלושים, היא נחשבת כחולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה, פירושו, מחללים עליו את השבת באמצעות נוכרי. באמצעות גוי. ליהודי אסור לחלל שבת עבור חולה שאין בו סכנה. זאת אומרת, שלושת המצבים, דיברנו על יולדת, ודין שווה לחלוטין גם למפלת. דין המפלת שווה לגמרי לדין היולדת. לכן אישה שהיא פילה, והיא בתוך שלושה ימים להפלה, דנים אותה כמסוכנת. בין אם היא מבקשת ובין אם היא לא מבקשת. גם העכבר מפריע. בבקשה. כן, תודה רבה. בסדר גמור. בין אם היא מבקשת ובין אם היא לא מבקשת, אחרי ההפלה דינה כדין יולדת לכל דבר. ולכן, גם לפני ההפלה, כאשר האישה מרגישה שיש לה בעיה רפואית, והיא מבינה שהיא נמצאת בתסבוכת, שהפתרון היחיד הוא פשוט לטוס לבית החולים, היא תלך לבית החולים ברכב כרגיל. אני אדבר קודם על אישה שלא התקבלה ללידה. זה מצוי הרבה בלידה ראשונה. קצת מקבלת צירים וישר היא חושבת שהיא הולכת ללדת. בשבת, אם היא רואה את זה ביום שישי, אז היא משתדלת כבר בערב שבת, כבר לגשת לבית היולדות. שם אומרים, אין מקום בשבילך. יש לך עוד הרבה זמן עד שתלדי. היא חייבת לחזור לביתה. כשמדובר ביום שישי, אין שום שאלה, היא תחזור לביתה. הבעיה מתעוררת כשמדובר בשבת. ביום שבת עצמו, בבית היולדות, האישה אומרת, אני מרגישה צירים. בודקים אותה, אומרים לה, תחזרי לביתך, עדיין מוקדם. היא לא יכולה לחזור לביתה ברגל. האם מותר יהיה לה לחזור ברכב? כאן התשובה בהחלט שלא. אין שום סיבה שהיא תחזור לביתה. צריך לעורר על כך בבתי היולדות, שאישה שמתקבלת ללידה, והיא עדיין רחוקה מתהליך הלידה, אם היא אישה שומרת מצוות, ואם לא, יהודיה, צריך להשתדל להשאיר אותה שם, אולי לא במיטה, אולי שתסתובב, עד שיתפתחו צירי הלידה כמו שצריך, אבל לחזור לביתה היא לא יכולה. החזרה הביתה אין לה את אותו גדר של פיקוח נפש. הבעיה יכולה להתעורר הן בתומכת הלידה והן בבעל. האישה התקבלה, היא הולכת כבר ללדת, הכל מצוין, אבל יש בבית ילדים קטנים. תומכת לידה היא בעצמה יולדת שצריכה להניק. הבעל השאירו ילדים קטנים בבית, מישהו צריך להשגיח עליהם. האם מותר יהיה לחלל שבת ולחזור ברכב? כאן הדבר מחולק לשני חלקים. אם מדובר במקום שהוא עירוני, מקום שהוא עירוני פירושו מקצה פתח תקווה, ועד מערב ראשון לציון, כל האזור הזה, מהצפון ועד הדרום, כולו נחשב כחטיבה אחת, עיר אחת. זאת אומרת, לו יצויר שהגברת הולכת ללדת במעייני הישועה, והאבא רוצה לחזור לביתו במערב ראשון לציון, מותר יהיה לו לחזור עם נהג גוי. אותו הדבר גם תומכת לידה, מותר יהיה לה לחזור עם נהג גוי. אבל הבעיה מתעוררת כאשר היא מחוץ לתחום. היולדת הלכה ללדת מחוץ לתחום וצריך לחזור לביתם. האם גם אז יהיה מותר? יש מחלוקת גדולה האם התחומין דאורייתא או דרבנן. לכן, בכל המצבים האלה, כשבית היולדות נמצא רחוק, ראוי מאוד להורים לתכנן שמישהו בוגר יישאר עם הילדים, להיות איתם בשבתות שבחודש התשיעי, כדי שאם יצטרכו ללכת ללדת, שהבעל לא יצטרך לחזור. אז אולי את הפתרון של הבעל מצאנו, אבל לתומכת לידה בוודאי שאין פתרון. מחוסר ברירה נתיר לאישה שהיא תומכת לידה, וצריכה להניק את בנה לחזור אפילו עם נהג אמבולנס יהודי, שבין כה וכה הוא אמור להגיע פחות או יותר קרוב לביתה, לעבור במסלול קרוב לביתה, יהיה הרבה יותר קל, מותר יהיה לה להצטרף לאותו האמבולנס ולהגיע לביתה כמו שצריך. אני אסיים, לא שמתי לב שהזמן שלי כבר חלף כל כך מהר, אני אסיים בדברי ברכה לידידיי במכון פועה. אני יכול לומר את הדברים גם בשם אבי מורי, שהקדוש ברוך הוא יחזק אותו בכל לבריו. הרבה הרבה שאלות שמתקבלים אצלו, הוא מפנה אותם אל מכון פועה, ואני יכול לומר, תמיד יוצאים עם סביעות רצון טובה, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותם לעוד הרבה הרבה ילדים, כי כל מי שתורח בבן חברו כאילו ילדו. ואני מאמין באמונה שלמה שבזכות פריה וריביה, מבשע תשועת עולמים, תשרי השכינה בישראל, לא ישמע בארצנו שוד ושבר, אמן ואמן.